טוב, תהליכים שונים שעוברים על הנפש עלולים להפך אותה מתכונתה הישרה והטובה לתכונה של טומאה, שלא מאפשרת לה לספוג ולקלוט את האורה האלוהית לתוכה. מתוך שנחשפים לרעיונות של רשעות, אז הנפש בכוח המדמה ותכונות הנפש מזדהמות ולאט לאט מתקבצת בנפש זוהמה כזו שגורמת לה לחוסר קשר, לריחוק. אחר כך במצבים קיצוניים זה עלול להגיע לקרת, קרת, קריטה, ניתוק ממקור החיים. סדר הרגיל הוא שהנפש היא סופגת לתוכה את אורה של הנשמה, את האור האלוקי. זה בא לידי ביטוי בהרגשות, זה בא לידי ביטוי בתכנים, זה בא לידי ביטוי בקשר, זה בא לידי ביטוי בתפילה. כדי שהנפש תוכל לעמוד באור ישר, כלומר לספוג לתוכה הערות של תורה ורוח הקודש במעלות עליונות, כל זה מצריך טהרה. טהרה של כוח המדמה וטהרה של כוחות הנפש. ולכל מה שאנחנו סופגים, כל תוכן שאנחנו נפגשים איתו, כל שכן תנועה תרבותית שאנחנו או נחשפים אליה או במקרה היותר גרוע נעשים דוברים שלה אפילו בלי משים, כל חיזיון כזה יש לו השפעה על הנפש, והנפש נעשית טמאה, קדורה, עד שמגיעים למצבים קיצוניים של קרת. קרת זה לא מתחיל מהמוות. המוות הוא תולדה של חיים שלא מחוברים למקור החיים. ויכול להיות אדם שהוא לומד תורה, אבל התורה הזו היא לא נספגת בהרגשות שלו, היא לא בונה לו תפיסה. הוא לומד אותה בתור פרטים, אבל היא לא בונה אצלו תפיסה, הוא לא מרגיש קשור אליה, הוא לא יכול להרגיש קשור אליה, הוא מנסה. אבל בגלל שהוא במצב כל כך מזוהם, כל כך חשוך, בגלל שהנפש בתכונתה היא לא עומדת באור ישר, כלומר היא לא מסוגלת לספוג את האורה האלוקית, כי היא בתכונה שפלה, בגלל זה הם מגיעים למצבים מאוד קיצוניים של קרת. קרת זה קודם כל, קרת תקרת הנפש ההיא, כמו שמסביר נפש החיים, באריכות, בשער א', נדמה לי שזה עמודים נונטט וסמך, עכשיו הוא מסביר מה זה עונש קרת. קודם כל קרת זה בנפש. הרי שהנפש היא לא מסוגלת להתחבר למקור החיים, כמובן, בסופו של דבר זה מגיע לעובדה, כן? ניתק את הצמח, אחרי זה הוא מגיע לנבילה. אבל הניתוק הוא קודם כל ניתוק בנפש. ככה זה בנפש של היחיד. יש מצבים כאלה של קרת, יש אבונות כאלה, יש קלקולים כאלה, יש זוהמה כזו שמתקבצת לאט לאט והיא מתה את הנפש מתכונתה. וככה זה גם בנפש הכללית. גם הנפש הכללית, מתוך שרוחות רעות נושבות בתרבותה של האומה, כלומר תפיסות לא נכונות, תרבות כזו שהיא מבליטה, מקצינה עד לכדי צורה קריקטוריסטית, אבל כל מיני כוחות שהם צריכים להיות ברקע של החיים, כל מיני דברים שייכים לחושים, כל מיני דברים ששייכים לדברים של צניעות, כל אלה כשהם מאבדים את המשקל הנכון, זה גורם לנפש של האומה להתמלא בזוהמה. ואז נוצרת הכבדה מאוד גדולה. טמטום קוראים לזה. קודם כל זה שלב מקדמי, טמטום כזה. מה זה ונתמתם בם? ונתמתם בם זה גם לשון טומאה. אבל כבר חז"ל מלמדים אותנו שטומאה וטמטום ואטימות זה שייך לאותו עניין. כשאוכלים מאכלות אסורות, וכשנפגשים עם דעות רעות, וכשזה לא רק באופן יחידי, אלא באופן כללי, אז עלולה הנפש הכללית, כלומר תכונת החיים, ההרגשות, האינסטינקט הטבעי, זה גם שייך לכוחות הנפש, המאוויים, השאיפות, המטרות שהאומה שמה לעצמה, כל אלה מרחיקים אותה ואותמים אותה מלהיכנס האור האלוהי בתוכה ובעדה. ולכאורה, גם כאן עלולים להגיע למצב הקיצוני של קרט. כלומר, שמצב מנותק, שאין לו תיקון. טומאה גמורה שמביאה לכיליון. וכאן מלמד אותנו הרב שיש חשבון נוסף. כשמגיעים לאומה הישראלית, וזה קורה, דרך אגב, באומות אחרות. יש מצבים שבו הקדוש ברוך הוא רואה שהאומה הקדישה את סעתה, כי לא שלם אבון האמורי עדנה, אבל אחר ארבע דורות אבון האמורי נשלם וגדשו את הסעה. זאת אומרת, כבר אין יכולת לאומה הזו להמשיך להתקדם ולהוסיף לנוי העולמי. לכן הקדוש ברוך הוא מעביר אותה. באומה הישראלית יש חשבון נוסף. כל זה, כל החשבון הזה, הוא תלוי הבחירה שלנו. השאלה איזה רוח אנחנו נמלא בכוחות הנפש, איזה אווירה, איזה רעיונות, איזה הרגשות, כל אלה הם גם תלויים במעשינו. אבל יש דבר שהוא למעלה ממעשינו, וזו הברית. אומר הרב, ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה, שלא תתאמה טומאה גמורה. זה חשבון רזי. מה הכוונה חשבון רזי? זה לא במידת החשבון הרגיל. במידת החשבון הרגיל, הכל תלוי במעשינו. ואם אדם הוא רשע, והוא מרשיע, וזה מגיע עד לכדי מצב שאין לו כבר תיקון, אז ייקרת, תיקרת הנפש ההיא. יש קריטות. אבל יש דבר שהוא לא בחשבון הרגיל. הוא לא תלוי מעשינו. זו קריטות הברית. יש בכמה מקומות בתורה, אבל בעיקר בסוף התורה. עד אז יש כריתות ברית עם אברהם על האומה, וכריתות ברית על התורה, אבל יש כריתות ברית שהיא חותמת את התורה, והיא כריתות ברית כללית. היא מופיעה בפרשת ניצבים, גם בסוף פרשת כי תבוא, בסוף הקללות, אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת איתה בחורב. ויש כריתות ברית בחורב, ויש כריתות ברית פה בארץ מואב על הברכות והכללות. אחרי זה מתחילה פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושודריכם, כל איש ישראל. טפכם, נשיכם, בגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך, תשועי בימיך. לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. אבל מה תוכן הברית הזו? יש ברית על התורה, יש ברית על הברכות והכללות. הברית הזאת למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. עכשיו יש עוד הוספה שלא מופיעה בקריתות הברית הקודמת. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש זה נפקמינה. בגלל קריתות הברית הזאת, אם יהיה יחיד מעם ישראל שיש שורש פורה ראש ולענה, אז הוא יקבל. על זה שאלו הראשונים, ומופיע כבר בעקדה, העקדה מפורסם, שאתם בטח מכירים אותו, נקרא קצת ממנו, זה יסוד מאוד מאוד חשוב שהוא קשור מאוד למה שהרב אומר פה. בכל מקום, העקדה מתחיל משאלה, איך שבועה שנשבעו אלה שעמדו על הר סיני, או אלה שהיו בערבות מואב, איך היא מחייבת אותם? אנחנו לא נשבענו. יכול הקדוש ברוך הוא להגיד, תשמע, בין אם אתה נשבעת, בין אם לא, אני סוגר איתך את החשבון. זה בכלל לא תלוי בך. אני מחייב אותך. כפיית ערכי גיגית. אבל אי אפשר להגיד שהברית נחרטה עם אלה שלא נמצאים. אלה שלא נמצאים לא היו. והוא עושה עכשיו חשבון שלם, אתה אומר, נשמתה מי הייתה, צריך גופים. נשמות זה לא מספיק, צריך גוף שיהיה ולא היה. זה, כך מתחיל העקדה. שואל, זה נדמה לי בשער המאה ואחת. אני חושב, לא מסוין לי פה, אנחנו צילמנו פה את זה פשוט מתוך השלה, כי זה פשוט אותיות יותר ברורות. לא צילמנו את כל העקדה, כי זה ארוך. אז, לי יש. לא צילמנו פה את כל העקדה, אבל אנחנו נקרא רק את סעיף י' ג'. פה מסביר העקדה עיקרון מאוד מאוד חשוב, שהוא שייך למושג כריתות ברית. כריתות ברית עם האומה כולה. יש דברים, מלמד אותנו בעל העקדה, שהם לא תלויים במעשינו, אלא זו מציאות, מציאות של חיים, מציאות של הוויה. כי כך יצר אותנו הקדוש ברוך הוא. הרי כריתות הברית הזו של פרשת ניצבים היא מבטיחה שלא יהיה כיליון לאומה. אומר הכתוב, אני קוראת עמך הברית, הברית, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוקים. כלומר, מה מבטיח את הקשר התמידי שמערכת היחסים הזו, שאנחנו עמו והוא אלוקינו, המערכת היחסים הזו אף פעם לא תיכחד. אף פעם לא תוכל להביא לכיליון, לבוא לכיליון גמור. זו כריתות הברית. אז קודם לסעיף שאנחנו נקרא, זה סעיף י', רק אני אקריא לכם, כי זה לא צילמנו. האומנה כי לדעתי אין דבר השבועה הזאת כמו שחשבו רבים, ואין קיום ונצחיות ברית השם יתברך ואהבתו עם האומה הזאת תלויים בחומרתה, אלא הוא קיום ודיבוק טבעי, הכרחי, גדול וחזק ממנו, לא ישוער ביטולו בשום צד ועניין בעולם. והוא, מה זו כריתות הברית הזאת? מה שיחייב חוק וטבע כל נמצא שלא להפריש בחייו. ומה שיש ברית קרותה, זה הביטוי הזה שגם מופיע ברב, הוא מופיע, יופיע בעקדה גם בפסקה שאנחנו נקרא, הוא מופיע כמה פעמים. ומה שיש ברית קרותה לכל בעל חיים שלא יובד את עצמו. כלומר, זה לא חוק שאתה מחויב לעשות, אלא זה חוק שהוא נקודת מוצא לכל מה שאתה עושה. כמו שמה שגורם לחיים להתמיד, כל בעל חיים יש לו ברית קרותה. ברית קרותה לכל בעל חיים שהוא ייאבק על קיומו. האם זו מטלה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו? בעל חיים אין לו בכלל כוח בחירה, או לפחות לא בחירה חופשית. אין אחריות. חייב לא נמדדים בשכר ועונש. מה הכוונה ברית קרותה? כנס זה חוק טבעי. שהבחירה של בעל החיים במידה שהיא קיימת, היא קיימת אחריו. היא משרתת אותו. יש דברים שהם במישור של המשפט, של הנהגת המשפט. זאת אומרת, משימות שמוטלות עלינו, אנחנו במעשינו יכולים לקיימם, ואנחנו במעשינו יכולים לדחותה. אנחנו נענש על זה, כי על הכל יביא אלוקים במשפט. ברית קרותה פירושו של דבר, זה טבע החיים שלנו, ולכן בטבענו אנחנו נדרשים ונטבעים מעצמנו לקיים את הטבע הזה. כמו שכל בעל חיים יש לו ברית קרותה על טבעו, כל מה שהפיל עושה, הוא יעשה ויאשר את זה שהוא פיל. זה ברית קרותה. זה ברית קרותה שבעל חיים, כל בעל חיים, ייאבק על קיומו. זה ברית קרותה שכל בעל חיים פרטי יאשר בחייו את צורתו. וזה ברית קרותה לעם ישראל שיהיה קשור לאלוקים. זאת אומרת, אף פעם מעשינו לא יוכלו להביא אותנו למעמד של טומאה וכיליון. עכשיו נקרא את הפסקה שלנו, פסקה י"ג. הברית הזאת עם כל תנאיו ביאר אותם באר היטב לבני בניו. לבני בניו של יעקב, הוא דיבר מקודם על יעקב. אם במעמד הר סיני באומרו ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, ויתם לי סגולה מכל עמים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, זה גם ברית. גם ברית התורה מתחילה מברית על האומה. ויותר מבואר בפרשיות הבריתות, שזה הפרשיות שלנו, ובבא שנתבאר באומרו והשם האמירך היום להיות לו לעם. סוף דבר, כל התורה תבוא ותעיד כי בהיות ישראל על משמרתם ומעמדם, גם הוא יהיה בעזרם וישמור אותם וינסם וינטלם עד עולם, וכל זה בתנאי כפול וחזק מאוד. אמנם אם ישועה שזאת האומה וכל אנשיה יחדיו יבערו, מלשון בערות וכסילות, לסור מאחרי השם ולקרוא תגר על אבות הראשונים אשר הביאום בברית הזאת, וימענו בו לימור איפשי בו, איפשנו בו ולא בתורתו, ויען זאת יסלק השם מהם חברתו והשגחתו, ויעזבם למה שימשך להם השנאה הקדומה מהתקוממות האויבים הרבים לאכול אותם בכל פה. ואין עוזר, האם יכול להיות מצב כזה שבגלל מעשינו אנחנו נמרוד בקדוש ברוך הוא, וגם הקדוש ברוך הוא ישים את השגחתו מאיתנו? האם יכול להיות מצב כזה שכל האומה כולה בסוף דבר בבחירתה תבחר לבוא למצב כזה שבו יסרה מאחרי השם, ונבוא למעמד של טומאה וכיליון באופן שבתנועות החיים שלנו לא שורה שכינה ואין השגחה? מה מונע מאיתנו? האם מה שמונע מאיתנו זו תביעה חיצונית, או שזה טבע, כלומר כוח חיים אנרטיבי שיש לו כוח מתמיד שהוא מחייב אותנו, הוא מחייב את האומה לפעול פעולות כאלה שיאשרו את הסגולה שמונחת בה? זה החשבון פה. אומר העקידה, הוא מביא את הפסוקים שיכולים להיות מצבי ביניים כאלה שקרובים לזה, ויעזבו את השם ויעבדו לבעל ולשטרות, ויחרף השם בישראל ויתן ביד שוסים וישוסו אותם, וימחו ביד אויבי מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם, והוא מה שיתמיד הוראתו בכל ספר שופטים, ואומרו על ידי ירמיה כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום השם, ובאו ונתנו איש כיסו, כי אחר שהעביר קרוא שאינם תחת משמרתו, הרי הם קרואים מעצמם וכוח אין בידם לעמוד, כי אינם כעץ הגפן בין עצי היער. והנה כאשר ישמדום ויכלום, כמר למה כשהאומה עוזבת את אלוקיה היא מאבדת את כוח החיים שלה? האם זה עונש חיצוני, או בגלל שאנחנו מתכחשים לטבע שלנו? הנה כאשר ישמדום ויכלום, לא יאמר ודאי שהעונש מעליו הגיע עליהם כל זה השיעום ההפסד. זה לא עונש חיצוני, זה לא שאנחנו לא עמדנו בהסכם אז הקדוש ברוך הוא מסיר את השגחתו מאיתנו. חויב להם זה מסוריו מעליו בלי ספק. אז קודם כל, קריטות הברית פירושו של דבר שהסיבה שכשהאומה עוזבת את אלוקיה היא מאבדת את הצלחתה, זה לא במערכת רגילה של שכר ועונש, אלא כי לאומה לעזוב את אלוקיה פירושו של דבר לעזוב את מקור החיים שלה. זה המובן הראשון של קריטות ברית. אם יש מצב כזה, זה המובן של קריטות ברית שכתוב אצלנו בעמוד כף. כף נראה לי. כן, בעמוד כף בהתחלה, באורות, גם משתמש הרב בביטוי ברית קרוטה, וזה במובן הזה של השלה. ברית קרוטה לארץ ולעם, כשדבקים בהשם אלוקיהם, הרי הם מצליחים, עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חי. וכשזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים, חורבן האומה והארץ בא, וצרות וכיליונות הולכות ובאות. האם זה שכר ועונש? האם כן, האם אתם דבקים הקדוש ברוך הוא, הוא ייתן לכם, ואם לא דבקים, אז הקדוש ברוך הוא יעשה נונונו ויסיר מאיתו שכנותכם ויביא לכם אויבים. האם כך צריך ללמוד? או צריך ללמוד את זה בכל במסגרת הברית הקרוטה? כוונה, כשעם ישראל הוא לא מופיע את הקומה הטבעית שעליה הוא נוצר, אז ממילא אין לו חיים. אז זה המובן הראשון של ברית קרוטה. ברית קרוטה לארץ ולעם, כי זה טבע חייהם. אין הכוונה זה עונש, או זה שכר, זה לא הנהגה רגילה של שכר ועונש. אלא זה כמו שכשבעל החיים לא יתנהג לפי טבעו, אז הוא יאבד את חייו. זה המובן הראשון של ברית כורתא, שמופיע פה בעמוד כף. עכשיו יש ברית כורתא שמופיע אצלנו בעמוד סמך ג'. זה מה שעכשיו אומר העקדה. והוא עיקר הברית ועלה אשר לא תופר לעולם. למה הברית הזו לא תופר לעולם? כי לא ישוער לאומה שתבחר בסורה מעל אלוהיה בשום פנים. כמו שלא ישוער שיבחרו כל אנשיה לחנק יום אחד. אולי כל אנשים, יכול להיות מקרה קיצוני כזה שאדם שמחליט להתאבד, אבל זה קיצוני. הראיה שלא, זה לא תופעה המונית. לא יכול להיות שההמון יבחר בזה. מזה תכף הרב יוציא מסקנה מאוד מאוד חשובה. יוציא הרב תכף מסקנה ויגיד שאם אתה רואה תופעה המונית בעם ישראל, אפילו אם בחשבון הרגיל היית חושב שזה נורא, אם יש תופעה כזו, סימן שרוח השם נושא עשה בזה. כי להתכחש לטבע זה דבר לא נורמלי, זה יכול ביחיד. יחיד יכול, שורש פורה ראש ולענה. אבל אם אתה רואה אומה שלמה, חברה שלמה, שהינה בתנועה מסוימת, זה בגלל טבע החיים שלה. לא שעכשיו אני אומר שאיך שזה מופיע זה קשה, זה גלט, לא. לא, זה לא גלט. אבל זה בגלל הגלט. זה בגלל הגלט שיש בזה. וזה נפקמינה להרבה פרשיות ברב. הרבה פרשיות ברב קוק. כי פה הרב מלמד אותנו עיקרון מאוד חשוב. שיש לנו אמון גדול כשאנחנו רואים תנועות כלליות באומה. למה לא נאמר התנועה הכללית הזו היא תולדה של הבחירה? של בחירה גרועה. אולי זה המקור. מה אתה עכשיו מתחיל להעלות ניצוצות, לחפש כל מיני שורשים דמים? שטויה, זה בחירה גרועה. אומר העקידה, לא יכול להיות. זה יכול להיות כשמדובר בגחמה פרטית. זה יכול להיות בדבר שעליו לא נכרת הברית. אבל כיוון שהקשר לאלוקים, כיוון שרוח ישראל ורוח השם אחד בגלל הברית, כריתות ברית, הכוונה כי זו הצורה הטבעית שלנו, אז יש כלל. לא יכול להיות שהאומה כולה, או מרחבים גדולים ממנה, יבחרו בבחירתם לסור מהטבע הזה. זה לא ייתכן. זה הסיבה שיש לנו רובה דלית הקמה, לפי הסבר רד. רובה דלית הקמה, הכוונה, הטבע, אם אנחנו עוזרים שרובה דלית הקמה זה טבע, אבל הטבע הוא יכול לנבא מה יש. אנחנו יכולים להניח שהילד הזה נולד לאחר 9 חודשים, כי זה טבע. טוב, למה הבאתי את זה? לא, רק אני באתי לומר שדברים שהם בטבע הם המקרה לא יתמיד. אז אם אתה רואה איזו תופעה קיקיונית, משהו, לא יודע בדיוק. זאת אומרת, תשמע, אל תחפש בזה שורשים, זה בחירה רעה. אבל אם אתה רואה תופעה המונית, אפילו שעכשיו היא מופיעה בצורה מקולקלת, בטח שהיא מופיעה בצורה מקולקלת, אבל יש לה מקור. לא יכול להיות, זה אני לא אומר, התופעה הזו היא לא גלט. לא, בכלל לא. אבל זה בגלל הגלט, זה בגלל הברית. אז יש מה להעלות. אז יש עכשיו עבודה. אז עכשיו צריך לברר מה השורש הטהור של זה. אבל מי אומר שבכלל יש שורש טהור? זה הקדע הזה. ברית כורתא יש לזה אם כן שתי נפקמינות. אחד שמופיע באורות כף, שהסיבה שכשהאומה עוזבת את אלוקיה בבחירתה, היא נעזבת מכוחה הטבעי ומעוצמתה ומההשתרשות שלה בארץ, זה לא עונש. אלא זה תולדה של הצורה הטבעית, לכן לא יכול להיות שזה לא יהיה. כלומר זה שייך לחשבון הפנימי, זה לא שייך לחשבון הגלוי. זה אורות כף, זה מובן אחד של הברית כורתא, זה מה שהוא עושה פה בעמודה הראשונה של י"ג. יש עוד מובן, זה לא מובן אחר, זה בדיוק אותו דבר, בגלל שברית כורתא הכוונה שזה הצורה הטבעית שלנו, לכן לא יכול להיות שזה יתמת אומה גמורה. לא יכול להיות שהאומה תסור מאלוקיה. לא יכול להיות שנגיע למעמד של טומאה וכיליון, כמו שהוא אומר, שלא תופר לעולם, כי לא ישועה לאומה שתבחר בסורה מעל אלוהיה בשום פנים. רק בוא נגמור את זה. כמו שלא ישועה שיבחרו כל אנשיה להיחנק יום אחד. ומה שאין בחוק טבע אדם לעשותו, הנה הוא נחשב לנמנע גמור. האם אדם יכול להכניס יד לאש? בטח שיכול. הוא יכול לברוק כנגד הטבע שלו, אבל כשהוא לא בוחר להכניס יד לאש, זה לא בגלל שהוא לא בחר שלו. זה בגלל שהוא לא בחר, זה לפני הבחירה, נכון? אם אדם הוא לא מכניס יד לאש, אם אדם לא מתאבד, זה לא בגלל שהוא בוחר לא להתאבד. גם לחיות, אדם לא בוחר לחיות. לחיות ולהיאבק על הקיום, זה לפני הבחירה. נכון שהבחירה יכולה לסכל את זה באדם הפרטי. בטח שהיא יכולה לסכל את זה. אבל זה בחירה כנגד הטבע. נפקא מינה שלפני שאדם בוחר לפעול נגד טבעו, זה לא בגלל הבחירה. זה לא נכון. לנסח ככה. הוא לא בוחר שלא להתאבד, כמו שהוא לא בוחר להיאבק על הקיום שלו. זה נקודת המוצא, זה לפני הבחירה. כל הבחירות הפרטיות משרתות את מה שלפני הבחירה. לכן, שהאומה תסור מאלוקיה, אין בחירה כזו שיכולה להפר את זה, כי זה טבע. אז יכול להיות שורש פורה ראש ונחות קראת באדם פרטי, אבל באומה לא יכול להיות. בתנועה המונית גם לא יכול להיות. וזה עיקרון מאוד יסודי במשנת הרב, שהוא מהפך את כל המבט. כדובנים, מה הפסקה הזו נותנת לנו? היא נותנת לנו אמון. זה בונה לנו אמון. מה כאן האמון? שכשאנחנו רואים תופעה גלויה והיא המונית, אנחנו יודעים שלחפש יש לה שורש באמס. יש לנו שורש ברוח השם. ולא יכול להיות אחרת. כי כשאתה רואה תנועה המונית, זה בגלל שיש תביעה אמיתית. אתה רואה אדם באופן קיקיוני, הוא הולך, לא יודע בדיוק מה הוא עושה אתה. זה גם יכול להיות שיש תביעה, וגם יכול להיות שלא, יכול להיות שזה ראשון. אבל אתה רואה תנועה המונית, רוח השם ורוח ישראל אחד. מה זה נפקא מינה? לא נפקא לטהר את זה, חס וחלילה, להילחם בזה. אבל זה נפקא מינה לצדיק ידו. כלומר, יש פה אנשים, וזה רוב האנשים, שהם יפעלו מתוך החשבון הגלוי, שזה להיאבק ברע ולאחוז בטוב, גם יוכלו לעודד את האומה, כי יש לה עדיין תקווה, כי אין קראת לאומה, אבל... ויש גם עבודה של הצדיקים, וזה העבודה של העלה. שזה, זה נלמד פעם הבאה. כן.
אנחנו
בבית
ראשון, גם כן היה חורבן. אנחנו בבית ראשון, אני מבין שם, זה האומה כולה, זה חורבן, נחמסת. גם כן, זה היה בחירה רעה.
נכון. גרוע מאוד, אז מה קשה? אבל אתה רואה שלא היה קריטות. כשברוך הוא לא עזב את עם ישראל, הוציא אותם לגלות, וישיב אותה עד רבה. עוד לפני שהוציא אותם, הוא כבר ניבא שהם ישובו.
זה מצבים שלא הולכת נגד הטבע.
מה? שלהם
יש שם מגרעין אמת.
ודאי.
קודם
כל, בוא נדבר על החורבן. החורבן, שהוא תוצאה של קלקול מוסרי, זה להגיע למצב שבו אי אפשר להמשיך מן הסדר הקיים. צריך להחריב את הסדר ולחזור חזרה אל התוך הפנימי. אבל לו נשאר תוך פנימי שהיה צריך לחזור עליו, אז אי אפשר לנביא על גאולה. עד רבה, בית ראשון זה דוגמה, מלא בית שני. בית ראשון זה דוגמה, בית שני לפני שיוצאים לגלות כבר יש נבואה על גאולה. משמע שזה חורבן ראשון, זה מה שנקרא תוכנית ההתכנסות. כדאי להתכנס פנים. כי אנחנו יודעים מה גורם את הקלקול. לכן אפשר לנבא שאם יהיה התכנסות פנימית, אז תירץ הארץ לשבתותיה. אבל זה פשוט, זה כתוב. עוד לפני שיוצאים לגלות יודעים שבתום 70 שנה זה יגנה. אבל חורבן שני, אתה כבר עוד חשבון. אבל אתה רואה שאין קריטות, אני לא אומר שלא מגיעים למצבים רעים. לא באתי להכחיש, אני רק אומר שהחשבון הזה, החשבון שהרוח הלאומי צריך כל הזמן טהרה, והחשבון שכל עוד אנחנו נחשף לתכנים, לתנועות תרבותיות וחברתיות, של רשעות, של בערות, של קטנות, של זוהמה, אז תכונת החיים לא תהיה כזו שמסוגלת להקשיב ולשמוע דברי אלוקים חיים. והיום כשאתה עומד, אם כל אדם מרגיש את זה בעצמו, במידה מסוים, איך שחשבנות המסך, אבל זה בתיאור לצדיקי. אבל כשאתה עומד מול אנשים, אתה מרגיש שיש חומה אטומה, הם לא מסוגלים להקשיב. לא לדברי אלוקים חיים. להקשיב לדברים טריוויאלי, למחשבות, קצת יותר ארוכות מסנטימטר. אז זה טמטום, זה תכונת נפש. אז התכונת הנפש הזו היא נובעת מהשפעות רוחניות מזוהמה נשמתית שלאט לאט התקבצה באיזה מהלך ארוך תרבותי, והוא גורם לתומה. זה תומה. האם אפשר להגיע לקראת? לא, אי אפשר להגיע לקראת. אדם פרטי יכול להגיע לקראת. טוב, יש עבירות מסוימות, לא כל אחד שנראה לנו נגזור עליו עכשיו קראת. אבל זה מאוד, מאוד חשוב להגיע לחשבון הזה ביחס לאומה. כי זה אומר שכשאתה מדבר על האומה, יש עוד חשבון, זה החשבון של הברית, שבלעדיו אתה לא יכול להתחיל להתייחס למציאות שלפניך. אז בוא נראה פה בפסקה שלנו. ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה. הרב מדגיש, פה מדובר למציאות החיים הכללית, שלא תתאמה תומעה כמורה. כלומר, לא יכול להיות שמעמד החיים יתאמה באופן כזה שיתנתק ממקור החיים האלוהיים. גם עליה תוכל התומעה לפעול, גם בה תוכל התומעה לעשות פגמים. אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוהים. אין קראת לאומה. יש קראת לנפש במצבים קיצוניים, אבל אין קראת לאומה. עכשיו אומר הרב הנפקמין, רוח האומה, עד כאן זה החשבון. יש חשבון בנפש היחיד, יש חשבון בנפש כללית, ויש את החשבון הרזי של הברית בכנסת ישראל כולה. עכשיו ניגשים עם זה להתבונן במציאות שלפנים. רוח האומה שנתעורר עכשיו, אז זה רוח כללי, נכון? זה לא רוח פרטי. אנחנו זוכרים מה שמובא בתחילת לנדיבות 20 הישועת מלכו, שאיך יודעים שזה התעוררות של גאולה? כי זה לא התעוררות אצל יחידי, כי זה התעוררות גם אצל הגדולי וגם אצל הבינוני וגם אצל ההמון. אז זה תנועה כללית. רוח האומה שנתעורר עכשיו, ש מצד החשבון הגלוי אומרים רבים ממחזיקיו שאינם נזקקים לרוח אלוהים. אינם נזקקים, הכוונה מלשון זיקה, אתם יודעים יברות, אין זיקה, הם לא נזקקים, הכוונה הם לא קשורים לרוח, לא נזקקים גם, הם לא צריכים את זה, וגם אין זיקה. אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל שאין לו זיקה כלל לרוח אלוהים, כולו חוליני, היו יכולים להציג את האומה על מעמד הטומאה והכליון. אם היו יכול להיות דבר כזה, שכל רוח האומה הוא שואב ממקורות זרים, שביחס לתכנים של קודש זה טומאה, כלומר, זה סדר חיים, גוי או חוליני, שהוא לא מתאים להופעת הקודש בו. זה מוחצן, זה חצוף, זה חומרני, זה שאיפות גאוותניות, זה לא מתאים להופעת רוח הקודש. אז זה היה עלול להגיע למעמד של טומאה, טומאה וכיליון. כי אם זה טומאה גמורה, אז זה גם מביא כיליון. אבל מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם. פה התופעה היא אחרת. התופעה היא שיש פער בין ההכרה המודעת לבין הרצון הפנימי. זה הכוונה, מה שהם רוצים, מה שהם שואפים, אינם יודעים בעצמם. כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוהים, זו הברית הקרותה. רוח אלוהים הוא הצורה הטבעית של רוח ישראל, על אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. כמו שכתוב בפסוק, יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. הרב מביא את הפסוק הזה על פי דברי חז"ל כמה פעמים, שבזמן הגאולה הערות גדולות, נהרות גדולות, נהרה זה אור מאוד מאוד רחב, אור מאוד מאוד גדול, יופיע בהופעות מאוד צרות. מה קורה כשיש נהרה גדולה? שיש מציאות עליונה, רחבה, שצריכה להופיע, אם הייתה מופיעה, באמת הייתה מופיעה בשטף, בשצף, ברוחב, והיא צריכה להופיע דרך זרזיף צר. מה זה גורם? לחץ. גם לחץ גדול. יבוא כנהר צר. רוח השם נוססה. אתה מרגיש כל הלחץ, המתחים, חוסר ברורים. מי נמצא בו, מי נוססה בו? רוח השם. כאן אנחנו מתחילים לבנות איזה מבט. כבר למדנו פסקאות, אבל בפסקה שלנו, איך באמונה עמקנית, מה השיטה, איך להתבונן במציאות. הרוח, איפה הוא נמצא? שורה בתוכיות נקודת שאיפתו. כלומר, מאחורי כל המפעלים יש שאיפה. שאיפה הזו יש לה תעמולה, היא מסבירה את עצמה, יש לה ציורים, פרסומות, שיווקים, עניינים, מפלגות. יש את נקודת השאיפה. טוב, אבל מה באמת הוא רוצה? מה הנקודה? מה הנקודה? ויש בתוך הנקודה הזו, כידוע בעולם הזה, כל נקודה אפשר לחלק אותה, בתוך הנקודה הזו יש תוכיות נקודת שאיפה. כלומר, יש מקור פנימי לדברים. אנחנו צריכים להתרגל, להתבונן קודם כל לא במפעלים, אלא בשאיפות. כי השאיפות זה מה שמחולל את המפעלים. ולשאיפות האלה יש הרבה הסברות והרבה מילים והרבה יחצנות והרבה... מה בנקוד? ובנקודה הזאת, שממנה נברא כל הציור, יש חוץ ויש פנים. יש גלוי ויש תוך. התוך הוא גם הנולד. כלומר, התוך הפנימי הוא גם מה שהולך ונולד, הולך להיוולד. מי אומר לך שזה ככה, רב קוקולה? זה הכל המצאה. מה המקור? מנין לך? מנין לך לגייר את כל הדברים האלה? אולי לא. זה מדע אמונה. זה לא המצאה של הרב קוק. זה מדע מדויק. מי שיודע להתבונן לא רק דרך החשבון הגלוי, גם דרך החשבון הרזי, ומבין מה זה ברית קרותה, ומבין שכשבא על החיים, כשאתה רואה, להבדיל אני אומר, כשאתה רואה חתול הולך, דורך על עלים, okay? אז אתה צריך לפלח מה המנגנונים שפועלים עכשיו על החתול הזה. אז יש מנגנונים פרטיים. הוא רואה איזה אח בראש או משהו, הוא הולך ללקק חלב, לא יודע בדיוק, כל מיני דברים. אבל יש מנגנון פנימי, יש את החתוליות, את הצורה הזו, שהיא קובעת את כל הנטיות הללו והרצונות הללו, והיא קובעת במובן מסוים גם אם הוא ייקח את הרגל ככה או ככה, ואם יראה שלוש שנים, יש חתוליות כזו. מי שלא מבין שיש חתוליות לחתול, וכל פעולה הוא יחפש באיזה גחמה פרטית, הוא לא מבין כלום. אבל כשאני מסתכל עכשיו באופן פרטי, אני יכול לראות משהו אחר. בסדר. אבל זה התבוננות חלקית. אמונה, רבותיי, זה מדע. זה מדע. יש חשבונות גלויים ויש חשבונות רזיים. כמו שיש חשבון גלוי. אם אתה עושה כך, אתה מקבל כך. אם אתה עושה כך, אתה מקבל כך. תיזהר שלא תעשה כך, תצלה בגנום. תיזהר שכך, כף הקלע. אם אתה כן עושה כך, תקבל המון המון דברים. לא יודע, יש חשבון גלוי. אבל יש גם עוד חשבון, חשבון רזי. זה גם חלק מהחשבון של העולם. וברית קרותה זה חלק מהחשבון הרזי. אבל אם אתה לא מתבונן על העולם דרך החשבון הרזי, אז חסר לך חלק עיקרי מהחשבון. אז פה אנחנו לומדים ברב. אחרי שהרב סרטט לנו, בחלק הראשון של הפסקה, דברים שקשורים גם לחשבון גלוי. כי הנפש באמת היא מושפעת. והסברנו שהנפש זו תכונה מקבלת, והיא מושפעת מרוח, והרוח הזו יכולה לזהם אותה. כל מה שהסברנו. ומה זה גורם לנפש, מה היא מסוגלת לסבור, מה היא לא מסוגלת לסבור. יש עוד חשבון, זה חשבון רזי. אז תתחיל להתבונן דרך החשבון הזה. אם אין לך את החשבון הזה, אז אתה מאבד משהו מהבנה מה עומד לפניך. כן.
קודם
הרב הסביר
שכל פעם
שרואים
מישהו שהוא כאילו
מתבונן
בעצמו, אז תנועה גדולה בעד ישראל, אומר מאחורי זה משהו גדול. ויכול להיות...
בתוכיות נקודת שאיפתו, זה מה שאמרת. כן. לא אמרתי, אז עכשיו. כן.
הרב אמר מקודם שיש כרת ליחידים, אבל לא לציבור.
נכון.
עכשיו כאילו, עד כמה זה יחידים? אני יכול לראות קבוצה של 1,000 אנשים, אני יכול לעשות להם כרת.
אני לא יודע בדיוק עכשיו להגיד לך מה הגבול, כן? לא יודע בדיוק עכשיו מה הנושא. אבל כשאתה רואה שזו תנועה המונית, כן? סימן שהיא באה לענות על איזה צורך שהוא חלק מן האמת. כאילו לזה, לא יכול להיות שכשזה יוצא מגדר מקרה, לא יכול להיות שדבר יוצא מגדר מקרה והוא לא שייר בכלל העניין. זה נגד, לא יכול להיות.
זה לא קראת במובן
ההלכתי היבש. נכון, אני לא מדבר על קראת במובן, אני מדבר על הברית קרוטה של בעל הקידה. אם אתה רואה שהמון המון אנשים חונקים את עצמם, אז זה, 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 זה לא יקרה. מי אומר לך? אולי כן. אולי צריך להיזהר, אולי עוד מעט רולקנון הולכים לחנוק את עצמם. לא, כי הם בני אדם, ובני אדם, לחנוק או לא לחנוק זה לא חלק מבחירה. לכן אני אומר, מה שבאתי לומר רק שזה לפני הבחירה. מה שבאתי לומר שכשיש תנועה המונית, יש פה חשבון לפני הבחירה. עכשיו אני לא אומר שהחשבון הזה הוא גלט. לא אומר שהכל הוא בסדר. אני רק אומר, זה שייך לחשבון רזי. כלומר, שייך לחשבון שלפני הבחירה. איך אני יודע את זה? כי ברית קרוטה. זה מה שכתוב בתורה. שיש ברית קרוטה למען הקים אותך לא לעם, והוא ילך על אלוקים. עכשיו, אם אתה רואה תופעה המונית, ואתה רק משייך אותה לבחירה, בחירה טובה או בחירה רעה, אז אתה לא יודע את החשבון. זה דבר א' ב'. זה לא המצאה של הרב, או קישוטים שהרב מקשט, או עין טובה, כמו שסגנון כזה, אהבת ישראל, כן, הרב קוק היה גדול, אבל אהבת ישראל שלו הביא אותו על דעתו, כל מיני דברים כאלה. זה לא כך. יש מדע האמונה. איך מתבוננים על המציאות בחשבון רזי. היחיד הפרטי, אומר הרב, יכול לנתק את עצמו ממקור החיים. זה הניתוק, תוכנית ההתנתקות. לא כן האומה, כנסת ישראל כולה. אבל גם פה, הרב בא לומר שיכול להיות מצב כזה של דור, חורבן, שבאופן יחסי לדור הוא גורם התנתקות. אבל האומה, כנסת ישראל כולה, לא יכולים. על כן כל קנייניה של האומה, זה מה שאמרתי מקודם. קודם רק דיברתי לא להגיע למצב של תומה וכיליון. עכשיו אנחנו מדברים על זה שיש קניינים לאומה, כל מיני תנועות שהיא מחוללת, קניינים שהיא דואגת אליהם. כל קנייניה של האומה שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוהים שורה בם. ארצה, שפתה, תולדה מנהגיה. ואם הימצא תימצא בזמן מן הזמנים התעוררות רוח כזאת שיאמרו כל אלה, כלומר ששפתה והמאבק על ארצה והמאבק על מנהגיה, כל אלה או יאמרו אלה שאוחזים בה או יאמרו בשם רוח האומה לבדה, ותהיה הסברה רק חולינית, רק שקשורה לישראל, ללאומיות ישראל, למבנה של החברה בישראל, ולא רק זה שאנשים לא יזכירו שם אלוקים, אלא גם תהיה לחימה, וישתדלו לשלול את רוח אלוהים מעל כל הקניינים הללו, וממקורם הגלוי שהוא רוח האומה. לקניינים הללו יש מקור גלוי, זה רוח האומה, ויש מקור סמוי, פנימי, שזה רוח אלוקים. אז יהיה מצב כזה בזמן מן הזמנים, שלא רק שינסו לתת תעמולה, הסברה חילונית לכל אלה, לקשר אל הארץ, ולקשר של העם, ולקשר לתפוצות, הכל ירצו בהסברה חילונית, אלא גם ישתדלו לשלול את רוח אלוהים, יהיה מאבק בזה. לא ירצו, יחס חי, יש סממן דתי, יגרשו אותו. כי חס וחלילה נערות שהמקור לכל הדברים האלה זה מהתנך. או מהתנך בקריאה המסורתית. מה צריכים עד צדיק ידור לעשות? טוב, זה נקרא פעם הבאה. מה הם צריכים לעשות? פעם באה נגמור את הפסקה.
מה המקור שזה, שהמקור הזה נבעה כאילו?
מה?